שאל השואל ואמר, מה הדין אם יש לאדם תנור שמחולק לשני תאים והוא מתכוון להשתמש רק בתא אחד בפסח? האם עליו להכשיר את שני התאים או די רק בהכשר תא אחד שאותו הוא מייעד לשימוש בפסח? בכלל שאלה זו, הוסיף ושאל, יש לו בבית קולט עדים מעל התנור גז, האם יש חובה להכשיר את התנור, את קולט עדים, ואם כן, כיצד? אף על פי שלכאורה שתי השאלות הללו נראות שונות זו מזו, אבל אנו נראה שהן מתחברות זו לזו. ונאמר, תחילה ביחס לתנור, אשר הוא מחולק לשני תאים. באמת, הרבה מפוסקי ההלכה אמרו שאין חובה להכשיר את התא שאיננו משתמש בו, אלא די בניקיונו היסודי. ולהכשיר יש צורך רק בחלק המיועד לשימוש בפסח. אבל אחרי בקשת המחילה, נראה לנו ששיטה זו אינה עולה בקנה אחד עם שיטת רבנו ומנהג אבותינו, אלא יש צורך להכשיר את שני התאים, אף על פי שהוא מתכונן להשתמש רק בתא אחד, וכפי שנסביר את זה בהמשך דברינו. וכאמור, לאחר שנדע את הנימוקים, נוכל לאחר מכן גם כן להתמודד עם השאלה של קולט עדים. ובכן, יש הלכה בדברי רבנו בפרק תשיעי מהלכות מאכלות אסורות, הלכה כ"ה, אין מניחים כד של מלח בצד כד של קמח מפני שהוא שואב ממנו ונמצא מבשל הבשר במלח זה שיש בו טעם החלב, אבל מניח כד החומץ בצד הכד הקמח שאין החומץ שואב ממנו. המקור להלכה זו הוא בחולין דף קי"ב עמוד א', אבל מורי כבר השכיל לציין שם בהערה למד א' שיש שם גרסאות שונות, והגרסה של רבנו היא כפי שהוא כותב כאן בהלכה, כד של מלח בצד כד של קמח. קמח זהו ממרח חלבי, ואין מניחים שני הקדים אחד ליד השני כשהדפנות נוגעים, אף על פי שהדפנות יבשים, יש למלח עוצמת שאיבה, מליח קרותיה, ויש לו עוצמת שאיבה, ואז הוא ישאב מטעם החלב שנמצא בקד השני, והמלח יהיה חלבי וישתמש בו בשר, וזה אסור. אבל יש כאחרים שגורסים אחרת בגמרא, ולפי שיטתם כל שתי קערות בשרית וחלבית שנוגעות זו בזו, אפילו שתיהן על קיריים של גז ונוגעות זו בזו, כל עוד המגע של הדפנות הוא יבש ביבש, אז ואם הקערות מכוסות הם מתירים ואינם אוסרים, כי לדידם אם אין לחות בין הדפנות אז לא יועברו טעמים מקדרה לקדרה, אלא החשש הוא שמא ייפול מקדרה אחת לקדרה שנייה בשר לתוך החלב, או חלב לתוך הבשר. אבל כל שאין לחות בין הדפנות, וכל שהדפנות סגורות מלמעלה, אין להם שום בעיה מבחינה זו. ולכן שני התנור בעל שני תאים, כיוון שכל תא הוא נפרד, אזי מדמים אותו לשתי קדרות שנוגעות זו בזו ביבש, ואין בזה שום איסור. אבל מורי באותה ערה למד א' אומר שלפי רבנו שמליח כרותח, הוא רק כמו רותח, הוא לא רותח ממש, מצליח לשאוב טעם חלב, והטעם הזה עובר מקדרה לקדרה בלי שום לחות, כל שכן אם יש לי קדרה בשרית וקדרה חלבית נוגעות זו בזו והם על גבי האש, אף על פי שהם אטומות, אבל האש מעבירה טעמים גם בלי לחות מקדרה לקדרה, ואז החלב נאסר, הבשר נאסר. ומשום כך מורי מעיד, וקדמוננו בתימן, כך הוא אומר, היו נזהרים בכך, דהיינו בתוך התנור, הוא אומר, בשבת כשהיו מכניסים תחמין לתנור להתמנה לצורך שבת, נזהרו שלא יגעו כדרה חולבת בכדרה של בשר, כגון קובנה עם חמאה והריס עם בשר, אלא הפרידו הפרדת כוחות באופן כזה שהכדרות לא תגענה לא בזו, כפי שרבנו אומר לנו שאם יש שתי גדרות נוגעות בזו ויש חום, אפילו יש יובש ואין לחות, יש עברת טעמים. אבל אם יש הפרדת כוחות ויש אוויר ביניהם, אין חשש. בעוד של שיטתם, כדרות הנוגעות זו בזו והם יבש ואין לחות, מותר ואין איסור. ולכן באמת אפילו לשיטתם, כשיש לנו תנור עם שני תאים, הרבה פעמים יש רטיבות בגג של התא התחתון, שהוא הרצפה, שהוא התושבת של התא העליון. יש רטיבות מלמעלה, יש רטיבות מלמטה, ולכן אפילו לשיטתם יש בעיה. ולמרות הכל הם ממליצים להכשיר רק על דרך החומרה, אבל מצד הדין הם פותרים להכשיר את התא שאותו אתה לא משתמש בפסח, רק מנקים אותו. אבל לשיטתנו, שאנחנו טוענים שיש עברת טעמים מקדרה לקדרה גם ביבש, גם כשאין לחות בין קדרה לקדרה, ולא עוד אלא זה מנהג אבותינו כפי עצותו של מורי, בוודאי ובוודאי שמי שיש לו תנור בין שני תאים אשר הוא מייעד להשתמש בתא אחד, למרות שהוא מייעד להשתמש רק בתא אחד, הרי צריך להכשיר את שני התאים, כי סוף סוף יש עברת טעמים גם מתא לתא, בגלל שיש להם מגע, פח אחד מבדיל ביניהם, ולכן צריך להכשיר את שני התאים לפי שיטת רבנו ומנהג אבותינו. ומכאן לקולט עדים. לקולט עדים, רבותיי, העדים עולים מלמעלה ורוצים לנקז אותם שיצאו דרך מקום אחד ולא יתפשטו בכל הבית. נכון, אנו רואים את זה בעיקר במסעדות, שיש הצטברות בקולט עדים, רואים שומנים ותינופות והכל אמת, נכון ויציב וקיים, אבל זה לא אומר שצריך הכשר, די בניקיון יסודי ואין צורך בהכשר. במדוע? כי מה החשש? זה נכון שיש עדים ויש שומנים ויש שחלוך שם, אבל מה החשש? שמהחום יזלו, יפלטו טעמים ויזלו הישר לתוך הקדרות? זה דבר רחוק המציאות, כיוון שלא מדובר בדבר אטום, אלא בדבר שהוא יש בו הגבהה של אוויר בין הקולט עדים לבין מערכת קיריים של הגז והקדרות. יש אוויר גדול מבדיל, ויש חלל הבית, ויש התפשטות של הדברים האלה. ולכן, בוודאי שמן הצד הדין אין צורך בשום הכשרה של קולט העדים, רק ניקיון יסודי. כי אפילו לשיטתם, שהם מתירים במגע גדרה לגדרה, אז כל שכן צריכים להתיר את זה. למרות ודאי, אלא שאפילו לשיטתנו, שאנחנו מחמירים במגע גדרה לגדרה, אבל כשיש מרחב של אוויר ביניהם, אף שזה באותו תנור, אנחנו מתירים. אז לכל הדעות כאן מותר. למרות הכל, היו כאלה אשר החמירו ואמרו לחסות את הקולט עדים בנייר כסף. ולעוד, אלא, היו כאלה שהחמירו על מידותיהם, שאמרו שכל עריכי החרסינה אשר הם מעל הקיריים גז ומעלה, מלבד ניקיון, צריך לערות עליהם מים רותחים, או לחסות אותם בקרטון או בנייר כסף. כל אלה חומרות שלענו דעתנו אין להם מקום בשום פנים ואופן, כי אם הם מתירים, אם הם מתירים להשתמש בתנור דו-תאי, בלי שום, להשתמש בתא אחד ולא להכשיר את התא השני שלא מיועד לשימוש, על אחת כמה וכמה שבקולט עדים אין צורך בשום חומרה כזו, ולא בעריכה החרסינה. יתרה מזו, אחרי בקשת המחילה מאותם שהמליצו על החומרה לשים נייר כסף בקולט עדים וכן לחסות את עריכי החרסינה שמתנשאים מעל הקיריים, מעל הקיריים גז במטבח, אחרי בקשת המחילה מהם, אסור לעניות דעתי להחמיר בחומרה כזו. מדוע? משום שאם המחמירים בחומרה כזו יצטרכו בין בשר לבין חלב כל פעם להחליף נירות כסף, והרע על גבי הקיריים גז הם מתירים לשים שתי גדרות, אחת חלבית ואחת בשרית, נוגעות זו בזו. ובדי ובדי שלנו מותר כשיש הבדל באוויר, אנחנו אוסרים לנוגעות זו בזו, אבל אף אחד לא מחייב שמלמעלה נצטרך, רבותיי, לשים או להחליף את הכיסויים שונים. ומי שמחמיר בפסח בעניין הזה מקטרג על עצמו בכל העניין של בשר וחלב, ולכן בוודאי ובוודאי אין שום מקום לחומרה הזו. מה גם, לא רק קולט עדים, לא רק רחיים, כל מי שיראה כשאין מקום של קולט עדים, הרבה פעמים תראו בגג הרבה פעמים שחורת של אשן, סימנים של עדים שהגיעו למעלה, אין לדברים סוף. זה עניין של ניקיון, זה עניין של אסתטיקה, לא עניינים של כשרות. רבי חנינו בהנגש אומר שחבר בו.